הכל חי אונליין, 93fm.co.il. אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא האימפולסיביות. שיעורנו לעילוי נשמתה של דניאלי בת אליהו מרדכי. לא פעם אנחנו פוגשים אנשים שאומרים לנו שהם עושים מעל ומעבר בשביל להתקדם. הם מחפשים להתקדם בחיים, בעבודה, בחיי משפחה. הם משקיעים שעות על גבי שעות מאמץ, וזה על חשבון תחביבים ודברים חשובים אחרים בחיים שלהם. ובכל זאת הם מתלוננים שוב ושוב שהמציאות, בין אם זה בבית, במשפחה, בעבודה, בחברה, המציאות לא מתגמלת כפי ערך ההשקעה. ואז הם מתוסכלים ואומרים, למה זה מגיע לי? למה דווקא אדם שמשקיע כל כך הרבה לא מגיע להישגים הראויים? אותם אנשים חווים את הכאב, את הקיפוח, ואז הם מוסיפים לנו משפט אחד קטן. מה? בגלל שפעם או פעמיים לא התאפקתי, הרמתי את הכל, אז זהו? אי אפשר לסמוך עליי יותר? איבדתי את האמון בעיני האנשים האחרים? מה? בגלל שפעם אחת צחקתי על חשבונו, אז זהו, נעלב? למה הוא לוקח דברים כל כך קשה? האם זוהי סיבה לפטר אותי? האם זו סיבה לא להתקשר אליי כשיש אירוע משפחתי או חברתי? מהמקום הזה אנשים מרגישים מתוסכלים ולפעמים שכבר אין להם מה להפסיד. ואז הם אפילו מוכנים לפגוע בקשרים שעוד יש להם. הם מוכנים בשלב הזה להרים את הטון על האנשים הקרובים, להתעלם מהחברים הטובים, לפגוע באותם אנשים יקרים שבזמנים הטובים הם הבטיחו להם שבהם לעולם לא נפגע, אותם לעולם לא נעליב. אבל בזמן של משבר הם שוכחים מההבטחה ומשחררים את הרסן. כך בהדרגתיות, ולא פעם בהדרגתיות מהירה, הם מקבים את המצב השלילי יותר ויותר. מה מנע מאותו אדם להתקדם הלאה? מה גורם לאדם כזה לאבד את הדברים הטובים שיש לו בחיים ולקבע את המצב השלילי? התשובה היא אימפולסיביות. אימפולסיביות היא צורת התנהגות שמאופיינת בפעולה, ללא שום מחשבה תחילה. מכיוון שפעולה אימפולסיבית מתבצעת ללא מודעות להשלכות האפשריות, יש בה מרכיב של אקראיות, מה שאומר שלפעמים היא מובילה לתוצאות חיוביות ולפעמים לתוצאות שליליות. כשהתוצאה החיובית, האדם יאמר אמרות בסגנון של אני ספונטני, אני זורם. אבל לא פעם האימפולסיביות תפגע באדם, ואז האדם יאמר לנו, מה כבר אמרתי? סליחה, אני אומר מה שבלב, אני אומר מה שאני מרגיש, אני אדם אמיתי, לא שומר דברים בלב. מי שלא יכול לקבל את האמת שלא ישמע. במאמר המוסגר, כדאי לשים לב, אם אנחנו מאותם אנשים שמשלים את עצמנו שאנחנו אנשים אמיתיים, אנחנו חייבים לומר את מה שאנחנו מרגישים, כאילו העולם לא יכול להסתדר ללא האמת הפנימית העמוקה, התאומית שיש בלב שלנו, התחושות שלנו, זווית הראייה המיוחדת שלנו, האינטואיציה שלנו. אם אנחנו מאלה, אז אפשר לומר עלינו את הפתגם. אם תרצה לומר מה שאתה רוצה לומר למי שאתה רוצה לומר, מתי שאתה רוצה לומר, איך שאתה רוצה לומר, תתרגל לשמוע מה שאתה לא רוצה לשמוע, ממי שאתה לא רוצה לשמוע, בזמנים שאתה לא רוצה לשמוע, בצורה שאתה לא רוצה לשמוע. זה המחיר שמשלמים האנשים שמרגישים שהעולם חייב לשמוע מה הם מרגישים ואיך הם רואים את הדברים. אימפולסיביות. אימפולס. דחף. לאדם יש מין דחף שדוחף אותו. זה לא אומר שאדם לא יכול להתגבר על הדחף הזה, אבל זה לפעמים קשה. כי זה דחף. מהם הסימפטומים לאימפולסיביות? אדם שמניע ידיים ורגליים, זז על הכיסא יותר מדי, גם כשהכיסא הוא נוח. אדם שלא נשאר הרבה לשבת במקומות שבהם מצפים ממנו שישב. אם זה בכיתה, בפגישות, בעבודה. אם כנער הוא מטפס הרבה או רץ, הרבה יותר מנערים מעבר למה שילדים בגיל שלו עושים. אם קשה לו לשחק בשקט. הוא לא נמנע מפעילויות מסוכנות. מרבה לדבר ללא הפסקה. לא פעם עונה לשאלות עוד לפני שסיימו לשאול את השאלה. זה לא רק בגלל שהוא כבר הבין את השאלה, אלא בגלל האימפולס, הדחף, לענות. קשה לו לחכות לתור שלו, או בכל מיני סיטואציות שיש תור, הוא מרבה להתערב בשיחות של אחרים. אם הוא ילד, אז במשחקים של אחרים. ולפעמים, בעבודה, אנשים שסובלים מאימפולסיביות לא תמיד יצליחו להתמיד 10 דקות במשהו אחד. וגם כשכן, יהיה להם קשה. שלב ראשון בשביל להתגבר על האימפולסיביות זה שלב המודעות. הכרה בכך שהאדם הוא אימפולסיבי. האדם האימפולסיבי חווה את התגובה למציאות, את מה שהוא אומר או עושה, אבל פחות את הצד השני של המטבע, את התוצאה. המעשה שהאדם עושה לעולם לא יכול להיות מופרד מהתוצאה. האדם עושה מעשה חיובי, יש תגמול חיובי. אם האדם עושה מעשה שלילי, הוא יוצר לעצמו תוצאה שלילית בחיים שלו. מעשה לא יכול להיות מופרד מהתוצאה שלו. תמיד אדם יכול להגיב בצורה אימפולסיבית ולנחם את עצמו שהוא ספונטני, או שהוא פועל לפי האינטואיציות שלו, או שהאינסטינקטים שלו כבר יכוונו אותו למקומות הנכונים בחיים. הוא כבר יתמודד עם התוצאות של חוסר החשיבה, או יותר נכון של ההרגל, לא לחשוב בכלל. אם נרצה בצורה עדינה יותר, כמו שאדם האימפולסיבי קורא לזה, ספונטניות, אינטואיציה, אינסטינקטים. חשוב שנודה, קודם כל יש רגעים שהם לא בדיוק ספונטניות תורה ועמוקה ומרגשת, אלא אימפולסיביות לא בריאה פוגעת ומעליבה. יש בהרבה בני אדם רגעים שבהם הם פועלים, לא מתוך מודעות וחשיבה. יש בזה צד חיובי. לאדם יש הרגלי חשיבה והוא לא צריך כל יום מחדש ללמוד, לדבר, לחשוב, ללמוד מההתחלה את מה שהוא למד אתמול. אלא, לפעמים, הרגלי החשיבה האלה הופכים להיות מנגנון אוטומטי שמשתלט גם על הצדדים שלא היינו מעוניינים שיפעלו בצורה אוטומטית. בצורה אוטומטית, האדם חסר טקט. אחד השורשים לכך שהאדם פועל בצורה אימפולסיבית, זה בגלל שבילדות שלו הוא לא קיבל מספיק חום, אהבה, חיבה. הוא הרגיש שאין לו מקום, שאין לו משבצת. הוא אפילו לא יכל לומר את מה שהוא חשב, וגם אם הוא אמר, אנשים לא התייחסו לזה. לכן כעת כאדם בוגר, יש לו דחף להביע את עצמו. כלומר, בגלל שבילדות לא נתנו לו מקום, יצרו אצלו פצע רגשי, פצע ילדות. כעת הוא מרגיש שהוא יכול לומר מה שהוא רוצה איך שהוא רוצה. כיום הוא מרגיש שהוא יכול לתת ביטוי לפצעי הילדות שבאים מידי ביטוי בדחף, שמניע אותו להתנהל באימפולסיביות, מה שמניע אותו לשבור מסגרות, להביע את עצמו, שישמעו אותו. הוא רעב לזה, רעב מאוד. זה דחף רגשי שלא פעם הוא חזק ברמה כזו שהוא מכריע את השכל הישר. עד כדי כך שאנשים מחפשים קרבה והערכה מאנשים מסוימים, וכשהם לא מקבלים את מה שהם מאמינים שהם צריכים וראויים לקבל בצורה שהם צריכים לקבל, הם מגיבים מתוך האימפולס, דחף. והם לא מקדמים את מערכות היחסים שלהם, אלא אפילו פוגעים בהם. הלב שלהם רצה קרבה, אבל המעשים שלהם יוצרים ריחוק. יש להם כוונה טובה, אבל עשייה גרועה. הם יסבירו לנו שהם לא התכוונו, לא ניקח את זה אישית. אבל כדור אחרי שירו אותו, אי אפשר להחזיר אותו. כמו שהגמרא אומרת הלשון, היא כמו חץ. אחרי שיורים, הוא לא חוזר. אנשים אומרים לפעמים אני לא אימפולסיבי, זה פשוט מעצבנים אותי, אני אדם רגוע. או אחד מבני הזוג אומר, אני אדם טוב. אלא הוא, היא, אחרי שהתחתנו, הוציאו ממני את כל הרוע שאפילו לא ידעתי. במילים אחרות, אני עושה אבל אני לא אשם, ולכן אני גם לא צריך לקחת אחריות. אבל זוהי טעות, אם הצליחו להוציא רוע מאדם מסוים, כנראה שהרוע הזה היה גם לפני כן. כמו שאומרים בעלי המוסר, שמואל א' פרק ט"ז, מגיע שמואל אל בית ישי, והוא רוצה לבחור את המלך, והוא רואה את אליאב, אומר לו הקדוש ברוך הוא, תבחר אותו, למה? מאסתי בו, למה? אומרת הגמרא מסכת פסחים, מי שכועס, אפילו פוסקים אליו גדולה מהשמיים. אם הוא כועס, הוא מאבד את הגדולה הזו. והגמרא אומרת, מתי אליאב כעס? הדוגמה שהגמרא מביאה, הוא כעס על דוד. כשיצאו למלחמה נגד הפלישתים, דוד נשאר לשמור על הצאן. ישי שלח את הילדים הגדולים. הילדים יוצאים לקרב. ואז דוד המלך עוזב את מקום המראה, הוא לא שומר על הצאן. אליאב רואה אותו, כועס, מה אתה עושה כאן? על מי נטשת את הצאן? הוא כעס עליו, איבד את הגדולה. זו הסיבה שבגללה אליאב לא נבחר להיות מלך, כי הוא כעס על דוד המלך. לכאורה, איך אמור להיות סדר הדברים? בפרק אחד צריך לספר על כך שאליאב כעס על דוד. ובפרק לאחר מכן, שאליאב הורידו אותו מהגדולה שלו, ולכן שמואל לא יכול לבחור בו שהוא יהיה המלך, למרות שהוא נראה אדם שאכן מרשים. אבל לא כך הם פני הדברים. שמואל א' פרק ט' ז' מופיע ששמואל ראה את אליאב וחשב שהוא אכן ראוי להיות המלך. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תבחר בו, אני מאסתי בו. למה? כי הוא כעס. איכן הוא הכעס? לא פרק אחד לפני הסיבה, אלא פרק אחד אחרי. איך ייתכן שהסיבה תופיע לאחרי התוצאה? הרי הסיבה צריכה להופיע לפני התוצאה. איכן מופיעה הסיבה שבגללה אליאב לא נבחר להיות מלך? שמואל א' פרק י' ז'. כלומר, הכעס, הסיבה שבגללה הוא לא נבחר, מופיעה אחרי התוצאה שהוא לא נבחר. ולמה זה? כי אם רואים אדם שכועס, זה לא שפתאום צצה בו תכונה חדשה שלא הייתה ידועה מעולם, אלא היא הייתה בו לפני כן, זה היה מחוסר זמן ולא מחוסר מעשה. זה כלפי אותם אנשים שאומרים, אני לא אדם אימפולסיבי, פשוט מעצבנים אותי, אני אדם טוב, רק הצד האחר רוצים ממני את כל הרוע, במילים אחרות, לי אין אחריות, אני לא אשם. ככה האדם האימפולסיבי הוא אומן בלהסיר אחריות. למה הוא לא אשם? למה זו לא הטעות שלו? הוא מרגיל את המוח שלו להתמקד בחסרונות של הזולת, כי החסרונות של הזולת זה גלגל ההצלה שלו. אם הם רעים, זה אומר שאני טוב. אחד הכלים החשובים שהאדם נדרש לגייס לעצמו, שליטה עצמית. השליטה העצמית מאפשרת לאדם להתנהל במהלך החיים שלו בצורה יעילה, בצורה גמישה, בצורה מסתגלת לתנאי החיים המשתנים. זוהי תכונה שעוזרת לאדם להתגבר על מצבים לא נעימים ולמצוא פתרונות יעילים שמסייעים לאדם להתגבר כשהוא נתקל בבעיה מסוימת. שליטה עצמית נמוכה יכולה לבוא לידי ביטוי בהתנהגות אימפולסיבית. חוסר שליטה עצמית עלול להביא לפגיעה קשה של האדם בעצמו ובסביבה שלו. ולכן כמו הרבה מיומנויות בחיים חשוב לאמן את עצמנו לקראת רכישת מיומנות חדשה. אחד הדברים שעושה האדם אימפולסיבי זה שהוא כבר רגיל להגיב מהר. ישנם מצבים מעוררי רגש, שבהם האדם לא מצליח לעצור את עצמו. אבל יש רגעים שבהם בוודאי המצב רוח הוא ניטרלי יותר, פחות דרמטי, פחות קיצוני, יותר קל לאדם להשתלט על עצמו. זה הזמן שלפחות כדאי להתחיל, כמו שכותב הרמב"ן באיגרת המפורסמת, לדבר עם כל אדם בנחת. ולמה? לא בגלל שעכשיו האדם עצבני, לא בגלל שעכשיו הוא כועס, אלא בגלל שכאשר הוא מרגיל את עצמו, אז גם בזמנים שאין סיבה לנחת, יהיה לו קל יותר להוריד את הווליום, לדבר בנחת, ברוגע, לפחות יותר ממה שהוא רגיל כיום, כשהדחף נראה כמשתלט. באותן שיחות לא טעונות, שיחות רגועות, שבהם האדם יכול במודע ובקלות להרגיל את עצמו להגיב בצורה איטית יותר, זה הדבר החשוב. אפילו כשהוא מתנהל בשגרת החיים משלו, לדוגמה, הוא נוהג לנהוג בקצב איטי, בנתיב הימני. הוא אוכל לאכול לאט, ללעוס לאט, להרגיל את עצמו לחוות שאנשים נוסעים והוא בקצב איטי יותר. להרגיל את עצמו שהוא אוכל בקצב איטי יותר. כך בהדרגתיות בזמנים לא טעונים, בזמנים רגועים יותר, הוא מחזק את הכוחות החיוביים שלו. עוד דבר שאפשר לעשות בשביל לחזק את השליטה העצמית שלנו, לחזק את כוח הרצון שלנו. בשביל זה האדם צריך לבחור לעצמו משימות קטנות. לפני שהאדם כובש את האברסט, הוא יכול להתחיל לכבוש את הגבעה הקטנה ממול. להתחיל ליצור משימות קטנות, כמו ללמוד משהו חדש כל יום במשך שבוע. 10 דקות ביום, שבוע שלם. לפני שיוצאים מהחדר הבוקר, מסדרים אותו. שבוע שלם. מוסיפים לארוחת הבוקר מאכלים בריאים, משימות קטנות, שבועיות, שלא דורשות הרבה מאמץ. תוך כמה חודשים ואנחנו מחזקים את כוח הרצון שלנו. כשאדם אימפולסיבי שומע שתוך כמה חודשים לחזק את הרצון, אז קשה לו. הוא רוצה שינוי כאן ועכשיו. אבל רוב הדברים בעולם נעשים בקצב איטי. ילד קטן לא הולך ביום אחד, לוקח לו כשנה, שנתיים, ואחר כך ידבר עוד ועוד, וכך האדם בהדרגתיות מגייס לעצמו עוד ועוד מיומנויות. כך גם לגבי החיים שלנו, בקצב איטי והדרגתי. האיטי מפחיד כי לא רואים תוצאות. ההדרגתי זו הנחמה, אבל צריך את האומץ להתחיל ואת הנחישות להתמיד. למרות הקושי שזה איטי. ככה האדם בונה את עצמו, ככה האדם חווה את התהליך, ככה האדם מחזק את הרצון שלו. הרבה אנשים בחיים לא מצליחים כי הם מנסים להיות שונים ממה שהעולם בנוי. העולם לא בנוי בצורה כזו שברגע אחד האדם נולד, ברגע אחד הוא הולך וברגע אחד הוא מפסיק לעשן. הכל פועל בהדרגתיות, בקצב איתי. את זה האדם חווה בחיים שלו. ומצד שני, כשזה נוגע לפרויקטים בעבודה או בחיי משפחה, האדם לא פעם מצפה שברגע אחד הכל יעבוד מיד. זה לא פועל כך. האדם יכול להתקדם הרבה בתנאי שכל יום הוא משקיע בשיפור קטן. תוך חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, אז יגיעו התוצאות. אבל הרבה אנשים מצפים שכשהם החליטו לעשות שינוי, אז בגלל שהם החליטו לעשות שינוי, אז זה אומר שהם יכולים וצריכים להצליח מעכשיו לעכשיו. אבל לא כך העולם בנוי. אם האדם רוצה להגיע להישגים ותוצאות, הוא צריך לגייס לעצמו את היכולת הבסיסית של שליטה עצמית, משמעת עצמית, התמדה, מיקוד במטרות, לקיחת אחריות, ובזה לדבוק. לא יום, לא יומיים, לא חודש, כמה שנים. אומר שלמה המלך, טוב מושל ברוחו מלוכד עיר, כי ללכוד עיר זה אתגר קשה, אבל חד פעמי. מושל ברוחו, זה אולי פחות הרואי, פחות מרגש, אבל זה דורש מאמץ מתמיד ומתקדם יום-יום. יש ולפעמים האדם מגיע למשבר בחיים. הוא לא הגיע למשבר הזה משום מקום. המשבר לא הגיע בחינם. לא פעם המשבר הגיע בגלל 6 שנים. על גבי שנים אנשים לא עשו מה שידעו מה צריך לעשות בנושא חינוך ילדים. פתאום הדברים לא עובדים. זה פתאום? זה יצטבר מיום ליום. בעבודה פיתרו את האדם. זה פתאום, היו לו את כל האפשרויות לצמוח, להצליח, אבל היה שם משהו אימפולסיבי וחסר אחריות שהוביל לכך. וכך בכל תחום, משבר לא נולד ברגע אחד, אבל כן נוצר בתהליך הדרגתי אחרי הרבה זמן. עוד אחת מהסיבות שהאדם מגיב בצורה אימפולסיבית זה בגלל שהאימפולסיביות היא מתן פורקן ללחצים ומתחים מצטברים. ולכן גם סדר יום יותר רגוע, פחות לחוץ, יכול לעזור מאוד לאדם כזה לשלוט יותר ויותר על מצב הרוח שלו. חשוב שפעילות גופנית ונשמות הרפאיה יהיו חלק משגרת החיים של האדם. יש בזה צעד טוב ונחמד להיות אימפולסיבי, להיות ספונטני, להגיב לפעמים מתוך הלב ולא מתוך היגיון קר. הבעיה היא שזה לא קורה מדי פעם, אלא יום אחרי יום האימפולסיביות משתלטת על החיים של האדם. לפעמים אנשים ממליצים לאדם אימפולסיבי, תספור עד 10. לא בטוח שההצעה הזו נכונה. מסיבה פשוטה, אדם אימפולסיבי יספור עד 10 מהר מאוד, 1, 2, 3, מהר, ואז יגיב בצורה אימפולסיבית. אדם אימפולסיבי זה אדם שאוהב ריגושים, לכן הוא מגיב בצורה אימפולסיבית מתוך דחף רגשי. הוא לא תמיד יפיק תועלת מתוצאת התגובה האימפולסיבית, כמו מהריגוש שהוא חווה בזמן שהוא הגיב בצורה אימפולסיבית. לכן יכול לעזור לו לשבץ בשגרת החיים שלו זמנים שבהם הוא יוזם חוויות מרגשות כמו משפחה, טיולים, מוזיקה, תחביבים וכדומה. לא פעם יש רצון לשכנע את האדם האימפולסיבי. חבל שהוא מתנהג כך, הוא פוגע בעצמו. אבל אימפולסיביות זו לא רק בעיה לוגית של חוסר הבנה, אלא זו בעיה גם רגשית. כמו שהפתגם אומר, ללב יש היגיון שההיגיון לא תמיד יכול להבין. ולכן המענה הוא לא רק מענה של הסבר, אלא של חוויות, של עשייה ותרגלים וכלים כמו שהבאנו. ומכאן לעוד נקודה. ההגעה להצלחה בחיים תלויה בכך שניקח 100% אחריות על החיים שלנו. אחד המחירים שנצטרך לשלם בשביל להגיע להצלחה זה לוותר על האשמות. תמיד נוכל לומר הוא, היא, הם, כולם אשמים בכך שלא חינכו אותנו, לא אהבו אותנו, לא העריכו אותנו, לא קידמו אותנו, לא הסתכלו עלינו, לא העניקו לנו. אולי אנחנו צודקים, אבל זה לא רלוונטי אם אנחנו מחפשים להתקדם בחיים, אם מחפשים להגיע למקום טוב יותר, להתמקד מה אפשר לעשות, ולא כמה רם. בשביל להצליח, נצטרך להפסיק להתמקד בסיבות האלה, להפסיק לתת להם כל כך הרבה מקום במחשבה שלנו, להפסיק להעצים אותם. אני לא אומר שהסיבות לא נכונות, יכול מאוד להיות שאלה סיבות נכונות שהן באמת השפיעו עלינו. אבל החזרה למחשבות האלה שוב ושוב לא תחזק אותנו, אלא הפוך, תחליש אותנו. כל אדם מצליח שאנחנו מכירים, לפני שהכרנו, היו לו סיבות למה הוא לא הצליח. אבל הוא זיהה סיבה או שתיים שיכולים לקדם אותו. הוא ראה בעצמו משהו ייחודי, משהו שהוא יכול לתרום, דרך שבה הוא יכול להדביע את חותמו, בזה הוא התמקד. זה מסלול החיים שלו. דרך המשקפיים האלה הוא רואה את החיים. בגישה כזו אנחנו מלאי אנרגיה ומוטיבציה. בגישה כזו אין את מי להאשים, אין תירוצים, יש עשייה, יש מיקוד בתוצאות הכי טובות שאנחנו יכולים להפיק מעצמנו. על זה שמים את הדגש. במקום לראות את הסיבות לחוסר ההצלחה באחרים, בואו נראה איך אנחנו אחראים למציאות. מה אמרנו נכון, מה אמרנו לא נכון. מה היינו צריכים להגיד ולא אמרנו, מה עשינו לא נכון או מה לא עשינו בזמן שכן היינו צריכים לעשות. ברגע שהאדם לוקח אחריות, החיים שלו יותר בשליטה. הוא משלם מחיר, אחריות, אבל הוא מרוויח יותר חופש. כי הוא רואה את המציאות ואת התוצאות כדבר שתלוי בבחירות שלו, בהחלטות שלו. מהמקום הזה האדם משתחרר מהאשליה, שאנחנו יכולים לשלוט במחשבות, רגשות או התנהגויות של אנשים אחרים, כי כשאנחנו לא מצליחים להשתחרר מהאימפולסיביות, כשמישהו לא פועל בדרך שמתאימה לנו, אנחנו ממוקדים בכעס, תסכול ואכזבה. אבל כשאנחנו משתחררים מהאשליה שאפשר לשלוט במחשבות, ברגשות, בתחושות של האנשים האחרים, אנחנו מתמקדים בעצמנו, בעשייה שלנו. המחיר הוא שליטה, שליטה עצמית. לא פעם זה מחיר כבד. אבל המחיר של שליטה עצמית הוא תמיד זול יותר מהמחיר של חיים ללא שליטה עצמית. פתגם יפה אומר, מי שקשה עם עצמו, החיים רק עם כלפיו. לדוגמה, אם מישהו מדבר אלינו בצורה קשה, תמיד אנחנו יכולים לומר, הוא בעייתי ומסכן, הוא לא קיבל חום וחיבה בילדות, לכן זו בעיה שלו. אולי זה נכון, אבל ההגדרה, האנליזה, הניתוח לא תשנה את המציאות, אולי זה יקל עלינו זמנית. עד הפעם הבאה שהוא ידבר איתנו, אנחנו מנחמים את עצמנו ולא מחפשים את השליטה על האירוע, את האחריות, על הסיטואציה. מצד שני, יש אפשרות לקחת אחריות ולראות מה בנוכחות שלנו משפיע עליו לרע, משהו שאמרנו, ששידרנו בתנועות הגוף ובהבעות הפנים. ואז, ברגע שהאדם לוקח אחריות על החיים, החיים ניתנים לעיצוב ולשינוי. שינוי שהאדם מכוון אותו למחוזות שנוח לו, טוב לו, להיות שמה. האדם לא יכול כל כך לשנות את נסיבות החיים, אבל כן, יכול לשנות את עצמו. יש הרבה אנשים שאומרים, אני אדם אמיתי, אני אדם שמכיר בחסרונות שלי ולוקח עליהם אחריות. והרבה מהם לא שמים לב שהם כמו אותו אדם שמחפש ברחוב הלילה את המפתח שנאבד, ולא מוצא אותו עד שהחבר אומר לו, למה אתה מחפש? במקום שיש אור תחפש איכן שהמפתח נאבד. כך גם כן האדם. לא פעם האדם אומר, אני לוקח אחריות, אני ער לחסרונות שלי. הם מזהים חיסרון פה, חיסרון שם. הם מרגישים נקיים עצמם שהם יודעים לומר, אני לא 100% בסדר, גם לי יש כמה בעיות. אבל איזה חסרונות הם מזהים? בדרך כלל בדיוק את החסרונות שעליהם לא צריך לשים דגש, שהם לא מפריעים לאף אחד. כמו אותו אדם שמחפש את המפתח שנאבד במקום הלא נכון, הוא רק מרגיש טוב עם עצמו שהוא יוצא ידי חובת החיפושים. אבל בסוף הוא לא יוכל להיכנס אל תוך הבית. בסוף הוא יישאר בחוץ, הוא ישלם את המחיר. ולכן אחריות אמיתית היא להיות ער לחסרונות שבאמת פוגעים בי, בחברה, בבריאות, בתחום הכלכלי, בתחום החברתי, בתחום הנפשי. להיות ערני לבעיות האמיתיות. ואיך אני יודע אותם? בואו ונבדוק בתוצאות, במציאות, בחיים. המציאות היא המורה הטוב ביותר שילמד אותנו מהם החסרונות האמיתיים, שעליהם כדאי לשים דגש, עליהם בעיקר כדאי לקחת אחריות. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.